טוב, נעשה עכשיו שיעור בנושא מאמר איסורים ממרקים של הרב קוק, נמצא בספר אורות בתוך החלק של זרעונים, פסקה ה'. אז המאמר הזה הוא נחשב מאוד יסודי, אבל יש בו מורכבות בגלל שהוא בעצם לא נעשה כמאמר אחד מגובש שהרב קוק כתב, אלא בעצם זה ליקוד של הרבה מאוד פסקאות ואפילו שברי פסקאות שלרקחו והרכיבו אותם ביחד כדי לייצר איזשהו מאמר, ולכן הוא קצת יותר מורכב להבנה ויש בו כל מיני קפיצות כאלו שלא תמיד פשוט להבין מה באמת המאמר רוצה. אז כרקע למאמר רק נגיד שהוא מדבר על נושא של היחס לאלוהות, נושא של דעת אלוהים, הוא מדבר על על הכפירה, על משמעות של, על המטרה של הכפירה, קוראים לו איסורים ממרקים, כי בעצם האיסורים זה הכפירה, וממרקים זה מנקים, זאת אומרת המטרה של הכפירה היא למרק, לנקות את האמונה מהתפיסות הילדותיות שלה והנמוכות שלה, ולהביא אותם למדרגה יותר גבוהה. והרב קוק בהמשך מדבר על המושג הזה של הכפירה, שהוא דורש את זה כפירה מלשון כפור שמיים, זאת אומרת הכפירה זה יש בה משהו, יש בה איזשהו יסוד מאוד מאוד עליון שמופיע בה, שבעצם המטרה שלו זה לנקות את התפיסות האמוניות הנמוכות, וזה בעצם כל הנושא של דעת אלוהים שהרב קוק ידבר עליו במאמר הזה. אז בוא נתחיל ונסביר את זה תוך כדי. אז אומר הרב קוק, מתחיל ככה, אני מצטט, כל סיבוכי הדעות שבבני אדם וכל הסתירות הפנימיות שכל יחיד סובל בדעותיו, באים רק מפני הערפילים המצויים במחשבה על דבר המושג האלוהי, שהוא ים שאין לו סוף. וכל המחשבות כולן, בין המעשיות ובין העיוניות, ממנו הן נובעות ואליו הן שוות. יש פה כמה אמירות בפסקה הזאת, אז יש פה בעצם סיבוכים במחשבה על המושג האלוהי, בהבנה של המושג האלוהי, יש סתירות, בהבנה של המושג הזה, ויש ערפילים שמסתירים את ההבנה הנכונה והמדויקת. הפסקה הזאת היא לקוחה מפנקס הדפים, מפסקה שהיא באמת מאוד חשובה בפנקס הדפים, נמצא בתוך פנקסי הראייה חלק ד', ממש בהתחלה. אז הרב קוק מדבר שם על הסיבוך של בעצם של שתי התפיסות של האלוהות, תפיסה אחת היא תפיסה, היא תפיסה יותר שטחית, שזה של איזשהו אלוהים חיצוני, ותפיסה יותר עמוקה, שהיא התפיסה, קורא לזה שוק של שפינוזה בשילוב עם קאנט, הוא מסביר שם את הרעיון הזה, שהיא תפיסה יותר עמוקה, שרואה את האלוהים כשורש המציאות וכנשמת המציאות. ונדבר על זה גם בהמשך. בכל מקרה, המושג האלוהי הוא ים שאין לו סוף, וכל המחשבות כולן, בין המעשיות ובין העיוניות, מן הנבות ולא מן שוות. זאת אומרת, זה המנוע לכל הרגשות והתובנות שיש לאדם, בגלל שבסוף, בעיקר התובנות המוסריות והערכיות שיש לאדם, וכל התפיסות עולם שיש, אם אנחנו רואים קומוניזם, קפיטליזם, צמחונות, כל המחשבות המוסריות, כל הרעיונות שיש לאנשים, זה נובע בסוף מכך שיש בתוכם נשמה אלוקית, שיש בתוכם איזשהו יסוד אלוהי, שמניע אותם, שדוחף אותם לכל מיני מחשבות, ולכן ברגע שאתה מבין את המושג האלוהי, אז זה נותן לך איזשהו הקשר רחב יותר, איזשהו מסגרת רחבה להבין את כל הסיבוכי דעות, ואת כל הדעות השונות, ואת כל המחשבות השונות שיש באנושות, מתוך איזשהו מבנה אחד, מתוך איזשהו משהו אחד מרוכז, ולכן זה דבר מאוד חשוב, וכאשר הוא מעורפל, כאשר הוא לא ברור, אז ממילא גם כל שאר המחשבות הן לא לגמרי ברורות, ויש המון המון מאבקים וחוסר יכולת לאחד את כל הדעות, וזה יוצר סתירות ויותר סיבוכי דעות, והפוך, כאשר תופסים כמו שצריך את המושג האלוהי, את ההבנה של הכוח האלוהי שפועל במציאות, אז ממילא זה מיישר את הכל, מאחד את הכל, זה בעצם המטרה של עם ישראל, לאחד את כל השיטות, לאחד את כל הדעות, להיות איזשהו מטה שיטה, שמאחדת את הכל ומגבשת את הכל לשיטה אחת מלאה. אז בואו נמשיך, אני מצטט, תמיד צריך לזכך את המחשבה, שתהיה ברורה בלא סיגים של דמיונות כוזבים, של פחדי שווא, של תכונות רעות, של הידרים וחסרונות, אמונת אלוהים מאשרת את בני האדם רק כפי אותה עמידה שהגדולה האלוהית נחקרת ונלמדת מאותו החלק החשוב שלהם, שהוא ראוי לכך, אז מהירה הנשמה מאור העליון על ידי הידבקה באהבה ודעה שלמה לחיי החיים, וכל ההרגשות, הדעות והמעשים מתעדנים, כפי גודל הזיכוך של יסוד היסודות הזה בתוכיות הנפש, כן, תגדל ביותר הפעולה שתפעל גם הדבקות האלוהית שברגש ושבהתפעלות הלב לנהל את כל מהלך החיים באורך ישרה. אז נסביר את הפסקה הזאת. אז צריך לזכך את המחשבה שלא יהיו בה שיגים ודמיונות כוזבים של פחדי שווא, שהפחדים, זה מדבר בעצם על היחס לעצמות, הרב קוק קורא לזה, או יחס לאלוהים כמשהו חיצוני, שברגע שאתה מתייחס לאלוהים כאיזושהי ישות חיצונית שעלולה להניש אותך, ואתה רוצה לרצות אותה ולעשות מה שהיא מבקשת, נוצר פה איזשהו פחד בתוך הנפש מפני הדבר הזה, וזה משהו שהרב קוק נלחם נגדו. כן, ולכן זה גם דמיונות כוזבים, זה משהו דמיוני, זה לא משהו אמיתי, ותכונות רעות, עדרים וחסרונות, ואמונת האלוהים מאשרת את בני האדם רק כפי אותה המידה שהגדולה האלוהית נחקרת ונלמדת מאותו חלק החשוב שלהם. מאשרת, אני חושב, מלשון עושר, שהיא גורמת עושר לבני האדם רק כפי מה שמבינים אותה כמו שצריך. זאת אומרת, האמונה באלוהים יכולה לגרום הרבה סבל והרבה דיכוי לחברה האנושית, ויכולה לגרום הרבה עושר, הכל תלוי איך מבינים אותה. אז אם היא נחקרת ונלמדת בצורה ראויה, היא גורמת לעושר, ואם לא, היא גורמת לדיכוי. כן, מדוע החלק החשוב שלהם? אני חושב שהכוונה היא לחלק החשוב של החברה האנושית, של בני האדם, אותם צדיקים, אותם אנשים שראויים להבנה המזוכחת. וברגע שחוקרים את זה כמו שצריך, ולומדים את זה כמו שצריך, מה המשמעות של אלוהים, ומה זה בעצם אלוהים, אז מאירה הנשמה מאור עליון על ידי דבקה באהבה ודעה שלמה לחיי החיים, וכל הרגשות, הדעות והמעשים מתעדנים כפי גודל הזיכוך של יסוד היסודות הזה בתוכיות הנפש. זאת אומרת, כאשר מבינים מה קורה בתוכיות הנפש, מה קורה, איזה יסוד אלוקי יש בפנים, ואז ממילא זה מזכך את כל שאר ההופעות של הנפש ואת כל היחס בכלל למציאות. כן, תגדל ביותר הפעולה שתפעל גם הדבקות האלוהית שברגש ושבהתפעלות הלב נהל את כל מהלך החיים באורך ישרה. אז הדבקות באלוהים זה יכול לשמש שוב כמכשיר לדיכוי ולקטנת רוח האדם, וזה יכול לשמש כמשהו שהוא מגדיל את רוח האדם ומעצים אותו אם הוא פועל באורך ישרה בצורה מתוקנת. עד פה זה הייתה אישי הקדמה, ועכשיו הוא ניגש לדברים עצמם, מה באמת היחס הנכון לשלמות האלוהית. אז הוא אומר ככה, עיקר האמונה היא בגדולת שלמות אינסוף, שכל מה שנכנס בתוך הלב, הרי זה ניצוץ בטל לגמרי, לגבי מה שראוי להיות משוער, ומה שראוי להיות משוער אינו עולה כלל בסוג של ביטול לגבי מה שהוא באמת. זאת אומרת, שהוא מתייחס פה בעצם, נקרא לזה איזושהי גישה חסידית, של אין עוד מלבדו, גישה של הצדיק העליון, והוא מתחיל מהצדדים דווקא העליונים יותר, שהגישה העליונה מאוד, זה גישה שאומרת שבעצם אין שום מציאות אמיתית לעולם הזה, כל מה שאנחנו חווים זה רק בגלל מגבלת האישיות שלנו, גישה קנטיאנית שמבינה שאנחנו חווים רק את ההופעה של הדבר אלינו, אנחנו לא קולטים את הדבר עצמו, והדבר עצמו הוא אין סוף אלוהי מוחלט, ללא זמן, ללא מרחב, ללא שום הגדרות אנושיות של רצון, של התנהלות, ללא שום באמת פרמטר אנושי כזה, אלא משהו שהוא גדולה שלמות אין סוף, משהו מוחלט לחלוטין, שעוטף את הכל, שמקיף את הכל, שהוא מוחלט בהכל, וזה דבר ש... וזה איזושהי אינטואיציה מאוד מאוד עמוקה ששייכת לצדיק העליון, שהרב קוק בהמשך יגיד שאנחנו לא צריכים להתייחס אליה ישירות, אלא זה עיקר האמונה. זה המשהו מאוד מאוד עמוק שממנו עכשיו אנחנו נצא להבנות מה היחס הנכון לאמונה באלוהים. ואנחנו לא ננסה ודווקא הרעיון זה שלא ננסה להגדיר את הדבר הזה, לא ננסה להגדיר את גדולת שלמות הסוף, לא ננסה להבין מהו, לא ננסה אפילו לעבוד אליו ישירות, בגלל שאנחנו באמת, הוא מעל ומעבר להגדרות שלנו, אלא אנחנו ננסה לפעול עם אותם חלקים שמופיעים אלינו מהדבר הזה. אז זה מה שהוא אומר, שכל מה שנכנס לתוך הלב, הרי זה ניצוץ בטל לגמרי לגבי מה שראו להיות משוער, ומה שראו להיות משוער אינו לכלל בסוג של ביטול לגבי מה שהוא באמת. זאת אומרת, כל מה שאתה מרגיש כלפי האלוקות, זה משהו ש... שהוא לגמרי בתוך הגדרות הדמיון והאנושיות והתודעה האנושית שלך, ולכן אתה מבין שאין לך מה להבין את הדבר הזה, להתאמץ להבין את הדבר הזה, וזה מעל ומעבר לכל איזשהו סוג של הגדרה. ועכשיו הוא מנסה לתת, במשפט הבא, הוא מנסה לתת את ההבנה, אז אם ככה, אז מה כן ההגדרה? יש פה התחלה של הפסקה שהיא לא מופיעה בספר, אבל היא מאוד מאוד חשובה, שהיא אומרת ככה, רק שנייה. כן, אז הפסקה מופיעה בפנקסי הראייה חלק ד', פנקס הדפים ג', סעיף מ"ה, ואני אקרא את זה מפה, כי כשקוראים את המקור, אז אפשר להבין יותר טוב את המשפט הזה. אז הוא אומר ככה, אני מצטט, אין הבדל בעולם אם אומרים על דבר הטוב או על דבר החסד, המשפט, הגבורה, התפארת, כן, וכל מה שהוא חיים ופאר החיים, או על דבר האמונה והאלוהות, הכל הוא מה שהנשמה כוספת במקוריותה למעלה מן הכל. זאת אומרת, שמה שמתגלה אלינו מהאינסוף האלוהי, גדולת שלמות אינסוף, זה הטוב, החסד, המשפט, הגבורה, התפארת, כמובן הוא רומז פה לספירות האלוהיות, החיים, פאר החיים, ואפשר לקרוא לזה באותה מידה האמונה והאלוהות. זאת אומרת שהאמונה והאלוהות זה אותם חלקים של אותם אידיאלים, אותו טוב, יושר, שלמות, שמתגלה אלינו מהנשמה, שהיא כוספת מקוריותה למעלה מן הכל, לאותה גדולת שלמות אינסוף. אני ממשיך לצטט, גם כל השמות והכינויים בין העבריים ובין הלועזיים, אינם נותנים גם כן כי אם ניצוץ קטן וכהה מאור הצפון שהנשמה שוקקת לו ואומרת לו אלוהים. זאת אומרת, כל השמות שאנחנו משתמשים בהם, כמו... שם אדנות, יו"ד כו"ד, אלוהים, שהתורה משתמשת בהם, זה בעצם ניצוץ קטן מההשתוקקות של הנשמה לאותה מציאות אלוקית אינסופית שנמצאת, כלומר שהיא המציאות האמיתית, שנמצאת מעבר לקליטה התודעתית שלנו. אני ממשיך לצטט, ההתיישבות הנפשית הגסה, הדבר מציאות, התוכן, בעצם התיבות והאותיות, זאת היא שמחפירה את האנושיות, והכפירה באה כאין צעקה מעוצמת מחרובים לגאול את האדם מבאר צרה נוכריה זו, להעלותו מחשכת האותיות והפתגמים למאור הרעיון והרגש. אז עכשיו הוא מדבר על הצד השלילי, שכאשר התיישבות הנפשית הגסה על דבר המציאות התוכן בעצם התיבות והאותיות, זאת אומרת, כאשר לא מבינים שהנשמה פה כוספת לאיזה שהם אידיאלים מאוד מאוד גדולים, לטוב, לחסד, למשפט, לאיזושהי שלמות אלוקי, שלמות אדירה מאוד, גדולה מאוד, ותופסים את האלוהות בתור עצם התיבות והאותיות, זאת אומרת, בתור איזושהי ישות שנותנים לשם של י' כבב כאלוהים, והישות הזאת היא מצווה עליי, ולא מבינים שיש פה בעצם השתוקקות, למשהו עליון בלתי מוגדר שנמצא בתשתית של הכל, זה מחפיר את האנושיות. זאת אומרת, זה גורם לתפיסה דתית מאוד מאוד מחפירה, מאוד מאוד נמוכה, מאוד מאוד בעייתית, שגורמת לנזקים רוחניים ומוסריים מאוד מאוד גדולים. ואז הוא אומר, הכפירה באה כן צעקה מעוצמת מחובים לגאול את האדם מבארץ הרע נוכריה זו, להעלותו מחשכת האותיות והפתגמים למרור הרעיון והרגש. זאת אומרת, המטרה של הכפירה היא להגיד לאנשים, תפסיקו להאמין באלוהים כאיזושהי ישות שאתם נותנים לשם, שהיא משגיחה אליכם, שהיא מצווה עליכם. לא, תסתכלו על האמונה באלוהים בתור שאיפה נשמתית פנימית שאתם שואפים אל הטוב, שואפים אל החסד, שואפים אל הגבורה, המשפט, התפארת. זה המשמעות של אלוהים. המשמעות של אלוהים זה היחס של הנשמה למציאות האלוקית הפנימית שעומדת בתשתית המציאות, שהיא שואפת כל הזמן אל הטוב, אל השלמות, אל החסד, ולא לשים את הרעיון האלוהי בתוך איזשהם מסגרות כאלו של שמות של ישות כזאת שיש לה שם, שהיא עכשיו מנהלת אותי. הדבר שמנהל אותי, או האלוקות, זה משהו שהוא גדולת תלמות אינסוף, הוא משהו בלתי נתפס. ומה שאני כן, ואני לא יכול להתייחס אליו כמשהו שמנהל אותי, ולא כמשהו שלא מנהל אותי, אני לא יכול בכלל להתייחס אליו. מה שאני כן יכול להתייחס, זה למה שהנשמה כוספת במקוריותה למעלה מן הכל. זה לאותם אידיאלים, אותם כוחות שמתעוררים בתוכי, ששואפים אל הטוב, ששואפים אל השלמות. ואני מבין שמה שגורם להם לשאוף אל השלמות, זה העצמות האלוהית הבלתי מובנת והבלתי מוגדרת. ממשיך בפסקה, אני אצטט, כשהעולם רואה זעזוע אורות כמו אלה, חושב שהעולם מתהפך, שהאמונה נופלת, ובאמת הצלים נדים וזזים בוחרים ומסתלקים לפנות מקום לאור. זאת אומרת, כאשר רואים את הכפירה שהיא באה ואומרת, תפסיקו להאמין באלוהים, תפסיקו להתייחס לאלוהים, תפסיקו לעשות מה שאלוהים רוצה, חושבים שיש פה עכשיו עזיבה של האמונה, אבל האמת היא שיש פה התבררות של האמונה, כי במקום להתייחס לאמונה כישות שמצווה עליי דברים, אני מתייחס לאמונה בתור הנשמה שלי שכוספת לפנימיות של המציאות ולעומק של המציאות שעומד בתשתית של הכל, שהוא גדולת שלמות אינסוף, וזה בעצם המשמעות של של האמונה באלוהים. אני רוצה להוסיף פה עוד דגש שהרב חוק פחות מדבר עליו פה, הוא מדבר עליו באורות התחייה חלק א', בוא נקרא את הפסקה. אז אני עובר עכשיו לאורות התחייה פסקה א', כן. אז אני מצטט, הבינה יותר שלמה ומתוקה של דעת האלוהות היא הכרת היחס האלוהי אל העולם הכללי ואל כל פרט ופרט מפרטיו החומריים והרוחניים, יחס הנשמה, הצד הרוחני המחיה והממלא אור קיום והפרחה אל הגוף, אל הדבר הנדרש לחיים, לאורה ולהפרחה. אז אומר הרב קוק, הבינה יותר שלמה של דעת אלוהים, זאת אומרת הצורה הנכונה להתייחס לאלוהים זה יחס הנשמה, הצד הרוחני המחיה וממלא אור קיום והפרחה אל הגוף. זאת אומרת, זה משל של נשמה שמחיה את הגוף. אז זה הדבר שגורם, הדבר הנעלם, הנשמה, הדבר הנעלם שהוא בתוך המציאות, שהוא חלק מהמציאות, שהוא המהות של המציאות, שגורם למציאות ללכת ולשאוף לאידיאלים ולמוסר וליושר ולשלמות. וצריך להבין שכמו ש... וזה הנקודה שאני רוצה להוסיף פה, שזה לא נשאר ברובד הפרטי בתור איזושהי מדיטציה שאדם עומד מול עצמו ואומר, אוקיי, אני שואף אל הטוב, וברגע הזה אני אדבק באלוהים. אלא אנחנו מבינים שכמו שאני כיצור בעולם הזה, כחלק מהמציאות העולמית, אני חש בתוכי את השאיפות האלו אל הטוב, אל השלמות, אל היושר, ככה כל החלקים במציאות, גם החתול וגם הפרה וגם הצמח וגם הסלע וגם כמובן האנושות וגם הגויים, כולם כולם שואפים בצורה, באופן גנוז, באופן נסתר, גם כן שואפים אל הדבקות הזאת, שואפים גם אל השלמות הזאת. ולכן אני לא מדבר, הרב חוק לא מדבר פה על מעין התעלות פרטית של האדם, אלא מדבר פה על זרם חיים עולמי כללי שמקיף את כלל המציאות וכולם שותפים בו. אז חשוב מאוד לראות בזה את הפן הכללי ולא להישאר באיזשהו פן פרטי. אני רוצה להוסיף פסקה, משפט ממאמר ערך התחייה בעמוד קוף למד ה', גם כן בספר אורות. הוא אומר ככה, הדבקות בהשם היא התשוקה יותר טבעית לאדם, מה שהיא בכל המצוי כולו בצורה אילמת וחרשת, בצורה כוחנית, נתפתחה באדם בצורה מושכלת והרגשית. זאת אומרת, הדבקות בהשם זה משהו שהוא בכל המצוי, גם בסלעים וגם בבעלי החיים וגם בצמחים, אבל בצורה אילמת וחירשת, בצורה כוחנית. הם לא יכולים להביא את זה לידי ביטוי, ובאדם זה יתפתח בצורה מושכלת והרגשית. כן? אז בעצם זה הרעיון של הרב קוק, לראות בזה כתהליך עולמי כללי, ולא כמשהו פרטי ל... פרטי אישי לאדם. יפה. אז אנחנו עכשיו חוזרים בחזרה למאמר איסורים ומרקים, ונחזור לפסקה של מאמר איסורים ומרקים. אז הוא אומר ככה, אם אומרים על דבר הטוב או על דבר החסד, המשפט, הגבורה והתפארת, וכל מה שהוא חיים הוא פרח חיים, או על דבר האמונה והאלוהות, הכל הוא מה שהנשמה כוספת במקוריותה למעלה מן הכל. אז זה הדרך להגיע לאלוהים. לחשוב, להכיר את האידיאלים של החסד, המשפט, הגבורה, התפארת, שזה כמובן רומז פה לספירות, שמופיעות בתוך הנפש, ולהבין שכל זה, זה מה שהנשמה כוספת בקריאותה למעלה מן הכל. זה הזרם האידיאלים הזה, שקיים בתוך המציאות, והוא קיים באדם הפרטי, והוא קיים בכלל מרכיבי המציאות, זה בעצם היחס שלנו לאלוהים, זה האופן שבו אנחנו נפגשים עם המציאות המוחלטת, האינסופית, האלוהית, שהיא בעצם מעבר לתודעה שלנו, שהתודעה שלנו לא יכולה לקלוט, כי אנחנו לא יכולים לקלוט מעבר לזמן, למרחב, לחומריות, לסיבתיות, לכל הקטגוריות האנושיות שיש לנו, כמו שאמר לנו קאנט. אנחנו מבינים ש... אבל שכן, יש בתוכנו הקרנה של משהו מאוד מאוד גדול, שהוא גורם לנו לשאוף כל הזמן לחסד, למשפט, לגבורה, לאידיאלים מאוד מאוד נשגבים, והדבר הזה, מה שגורם לנו, זה המציאות האלוהית שאנחנו לא יכולים להבין אותה. אז זה היחס הנכון לאלוהות, בתור הגורם הנעלם שמשפיע על האידיאלים שלנו, והדבר הזה הוא משפיע על ההבנה שלנו מה זה אומר עבודת השם, שזה בעצם לממש את אותם אידיאלים, מה זה אומר תפילה, שזה בעצם להתחבר לאידיאלים האלה מבחינה רגשית, מה זה אומר השגחה, שזה אומר שכלל המציאות מתנהלת על פי האידיאלים האלה, ומובילה אותנו בכיוון הזה, בכיוון של האידיאלים האלה. זאת אומרת, כל עבודת השם וכל היחסים וכל היחס לאלוהות, הוא מקבל את הזווית ואת את ההבנה בהתאם לרעיון הזה, שהוא עכשיו הרפוק יפתח אותו לאורך כל המאמר. אז נמשיך. גם כל השמות והכינויים בין העבריים בין הלעזיים אינם נותנים כי אם ניצוץ קטן וכהם מאור הצפון שהנשמה שוקקת לו ואומרת לו אלוהים. זאת אומרת, כל השמות הם ביטוי לאידיאלים, לרצונות, לשאיפות נשגבות מאוד שהנשמה חשה בתוכה. הם לא באות להגיד מה זה אלוהים ומי זה אלוהים ומה אלוהים מצווה עליי. הם באות להגיד, זה הכיוון, זה האידיאלים שנחשפים בתוכנו כאשר אנחנו מגיעים להכרה שיש מציאות אלוהית נעלמת. ושוב, על פי זה צריך להבין שוב פעם את כל התורה ואת כל דברי חז"ל ואת כל הציוויים האלוקיים במובן הזה. כל הגדרה באלוהות מביאה לידי כפירה. ההגדרה היא אלילות רוחנית, אפילו הגדרת השכל והרצון ואפילו אלוהות עצמה בשם אלוהים הגדרה היא. זאת אומרת, אם אנחנו מתייחסים לשמות והכינויים האלה בתור באמת שאיפות פנימיות שיש בתוכנו, אז זה מעולה, זה טוב. אנחנו לא נגד להשתמש בשם אלוהים ועדנות ויוד קוורקי ושם שדאי. אנחנו בעד, אבל להבין שזה לא מגדיר את האלוהות. זה לא שיש ישות שקוראים לה אלוהים שהיא מצווה עליי כך וכך. לא, יש בתוכי שאיפת שלמות מאוד מאוד גדולה, שאני נותן לה את השם אלוהים, ואני מבין שהמקור של השאיפת שלמות הזאת זה מהמציאות האלוהית הבלתי מובנת, הנשגבת, מקיפת הכל, שמעבר להכל וכוללת כל. אבל אני לא משתמש בזה כדי להגדיר את אלוהים, אלא אני משתמש בזה כדי להגדיר מה השאיפת השלמות שמופיעה כרגע בתוכי. ומבלדי הידיעה העליונה שכל אלה אינם כאים אזרחות ניצוציות, ממה שלמעלה מהגדרה, היו גם הם מביאים לידי כפירה. זאת אומרת, צריך להבין שזה לא מגדיר לנו משהו, אלא זה הזרחות ניצוציות שהוא דיבר עליהם קודם, החסד, המשפט, הגבורה וכו'. ובאנשים שנעתקו לגמרי מהדעה המקורית הזאת, מביאים הם באמת לידי כפירה גסה. באמת אנשים שכל היחס שלהם לאלוהות זה רק בתור איזושהי ישות חיצונית שנותנים לה שם ומצווים עליה, שהיא מצווה עליי דברים, זה מביא לידי כפירה, כי אנשים מועסים בדבר הזה. אבל אני ממשיך לצטט. אם הכרת הלב קרועה ממקורה, זה הרי היא מדלדלת ואין לה שום ערך, ואין תקנה שתהיה מהירה בצורה חיה, כי אם על פי הקישור בהערת האמונה, שהיא הערה כללית למעלה מכל ערכים, ובזה היא מבססת את הערכים כולם. כן? אז הערת האמונה זה ההבנה שהערכים שיש לאדם והשאיפות האלו האידיאליות שיש לאדם, הן נובעות מכך שהמהות שלו היא מהות אלוקית. המהות של כל המציאות היא מהות אלוקית. הקיום של כל העולם, כל היקום, הוא קיום בעצם של אלוקות, שאנחנו לא חשופים אליה בגלל התודעה האנושית שלנו. וכאשר זה נקרא הערת האמונה, והיא נותנת ביסוס לכל הערכים. אז מצד אחד צריך לדעת לא לתת שם לדבר הזה ולא לחשוב שאני מבין אותו. מצד שני גם לא להתעלם ממנו ולא לחשוב שיש לי ערכים. יש לי אוסף של עוד ערך ועוד ערך ועוד ערך, בלי הקישור של הערת האמונה, בלי ההבנה שיש פה משהו כולל, יש פה משהו מקיף שמכיל את כל הערכים ושהוא המקור לכל הערכים. אני ממשיך. העניינים שחוץ מזו של גדולת אינסוף, שהם הסברות להגיע על ידן למקור האמונה, הם בגדר איברין דמלכה, ויש מהם בגדר לבושין דמלכה. ומאן דבזה לבושין דמלכה, גם הוא מרים יד ומתחייב בנפשו. מקום כאן צריכים לבאר בהדרגה את ההבדלים שבין עיקר האמונה ובין הסברותיה, וגם בין הסברות עצמם את חילופי המדרגות שבהם. זאת אומרת, יש דרכים יותר ילדותיות להבין מה זה אלוהים, ויש דרכים יותר בוגרות להבין מה זה אלוהים, ויש מדרגות באמצע, ספקטרום כזה של מדרגות בתוך הדבר הזה. אז יש הסברות מאוד מאוד נמוכות ילדותיות שאתה מסביר לילד קטן שאלוהים כועס ואלוהים רוצה, ואפילו שאלוהים בעבר הסבירו בתקופות הקדומות שאלוהים יש לו גוף, עד שהרמב״ם בא והתנגד לדבר הזה. ויש מדרגות יותר גבוהות של הסברים של הסברים של הוגים שונים ושל מדרגות שונות, ויש את הסברים קבליים והסברים חסידיים והסברים פילוסופיים, וכל ההסברים הם נועדו כדי לתת לנו תובנות שונות מה זה הדבר הנעלם הזה שאנחנו מתייחסים אליו. אוקיי, אני ממשיך. הפסקה הבאה היא לקוחה בעצם במקור מקובץ א', פסקה סמך ד', זה אומר ככה: השיממון של המחשבה ממיעוט הלימוד והידיעה מביא את האדם לחשוב הרבה במהות האלוהות, וכל מה שיהיה יותר משוקע בבערות של מחשבת הזאת נוראה וסיכלות איומה זאת, יחשוב שבזה הוא מתקרב אל הידיעה האלוהית הרמה ששמע תמיד שכל גדולי הנפש שבעולם הורגים אליה. ביצבר הרגל כזה במשך כמה דורות, מתרגים מתוך כך הבלי שו רבים שתוצאותיהם רשעות רשעות רבות ונוראות, עד שאפילו אדם פרטי עובד את חילו החומרי והרוחני מרוב צרה ואפלה. כן, אז נסביר את זה. אז השיממון של המחשבה ממיעוט הלימוד והידיעה מביא את האדם לחשוב הרבה במהות האלוהות. זאת אומרת, האדם מצייר לעצמו שהוא מבין או מגדיר איזושהי ישות אלוהית, והישות הזאת, אז הוא חושב שהוא במהות האלוהות, זאת אומרת, הוא חושב שהוא עומד מול איזושהי ישות שיש לה רצון והשגחה ואישיות ומשהו פרסונלי, והוא מגדיר לעצמו כל מיני דברים באלוהות הזאת, והדבר הזה, כן, וכל מה שיהיה יותר משוקע בבהירות של מחשבת הזאת נוראה ושכלות האימה הזאת, יחשוב שבזה הוא מתקרב אל הידיעה האלוהית הרמה. וככל שהוא מגדיר מה זאת האלוהות ומה היא רוצה ומה הפרטים שלה, הוא חושב שהוא מתקרב לדעת יותר את האלוהים, והוא לא מבין שזה לא המהלך הנכון. המהלך הנכון הוא להבין איזה השפעות הרעיון האלוהי משפיע עליי, ואיזה ערכים ואיזה אידיאלים זה יוצר בתוכי, ולעסוק באידיאלים, ולא עכשיו בלהגדיר מה זה הדבר הזה שמעצים את האידיאלים שבתוכי, כיוון שזה גם ילדותי ואלילי, וזה גם גורם לנזק, כי בסוף אתה לא מקשיב לאידיאלים, ואתה נאחז כל הזמן באותה מהות שאתה מדמיין לעצמך. ששמע תמיד שכל גדולי הנפש בעולם הורגים אליה, כן? הוא שומע שמדברים הרבה על אלוהים, אז הוא מדמיין לעצמו מה זה האלוהים הזה. וכאשר זה הרגל כזה נצבר במשך כמה דורות, נוצרים מבלי שווא רבים, וזה גורם להרס של החברה והרס של המחשבה הדתית, בגלל שזה מוציא את האידיאלים מתוך המחשבה הדתית. את המעצור היותר גדול ברוח האדם בבואו לכלל דת, מביא מה שהמחשבה האלוהית היא קבועה בצורה מיוחדת וידועה אצל בני אדם, בפני הרגול והדמיון הילדותי. זהו ניצוץ מהפגם של עשיית פסל ותמונה, שתמיד אנו צריכים להיזהר בו הרבה מאוד, ביותר בתקופה דעת היותר בהירה. זאת אומרת, כל עוד החברה האנושית הייתה ילדותית וקטנה, אז הייתה צריכה באמת איזושהי ישות חיצונית, שתאסור עליה דברים, ושתדחיק אותה, ושתמצם אותה. אבל כאשר האדם מגיע לכלל דעת, בבואו לכלל דעת, והמחשבה האלוהית היא קבועה בצורה מיוחדת, בצורה הקטנותית שבדמיון הילדותי שהיה פעם, ועכשיו הוא כבר לא מתאים, אז הדבר הזה הוא גורם לנזקים מאוד מאוד גדולים, וזה עוצר את רוח האדם, כיוון שהאדם רוצה להתפתח, האידיאלים האלוהים רוצים להתפתח, רוצים לסגשג, האדם רוצה לעשות את הדברים מתוך חופש, מתוך בחירה, מתוך שאיפה, מתוך התלהבות, מתוך מיצוי של האידיאלים שלו, של השאיפות שלו, של הטוב שבתוכו, והשמחה שבתוכו, וכל מה שנותנים לו זה איזשהו גורם חיצוני, ישות חיצונית שמדחיקה אותו, מכריחה אותו, כופה עליו, והוא רוצה לבטא את עצמו. לעומת התפיסה המתוקנת, שבה אומרת, אלוהים הוא המהות של המציאות, וכשאתה חש את כל הדברים הטובים האלה בתוכך, אתה חש בעצם את ההשפעה של של השלמות האלוהית שפועלת בתוכך, ולהפך, בוא תעצים את זה, בוא תטפל בזה, בוא תסדר את זה, בוא תארגן את זה בתורה טובה, כדי באמת להתחבר יותר לדבר הזה, ודרך זה להתחבר ליסוד האלוהי של המציאות. זהו הניצוץ מהפגם של עשיית פסל ותמונה, שתמיד אנחנו צריכים להיזהר בה הרבה, וביותר בתקופה דעת יותר בהירה. אז שוב, בתקופות הקדומות הפרימיטיביות, היה אפשר עדיין לעשות פסל ותמונה, והתורה דיברה גם בצורה, דיברה תורה בלשון בני אדם, בצורה מאוד מאוד גרפית ומאוד מאוד מגשימה, כיוון שבאותם דורות זה מה שהיה נצרך, זה הייתה התפיסה, אבל בתקופה דעת יותר בהירה, עכשיו צריכים לרומם את הדבר הזה, ויכול להיות שמה שפעם היה נחשב כלגיטימי, היום זה כבר נחשב כעבודה זרה. רואים את זה גם על הרמב״ם, שלפני הרמב״ם היו תפיסות יותר מגשימות, ובא הרמב״ם במורה נבוכים, ונתן הסתכלות הרבה יותר מופשטת ופילוסופית על הדברים, ובשלב הראשון הרבה התנגדו לזה, כיוון שהם הרגישו שהוא כופר, הם הרגישו שהוא מוציא להם מזיז להם את הגבינה, ומוציא להם את התפיסות הילדותיות שהם היו רגילים בהם. והרב קוק בעצם פה עושה מהלך דומה בעיקרון שלו, שהוא בא ואומר, בוא נשכלל את התפיסה האמונית, בוא נשכלל את היחס לנו לאלוקות, בוא נסתכל על הדברים בצורה יותר מופשטת, יותר מתוחכמת, כדי להבין אותם בצורה יותר עמוקה. ממילא הם יבנו את הקומה האנושית שנצרכת בדור שלנו, שכל הדורות הולכים ומתקדמים, הולכים ומשתכללים, הולכים ומפתחים מחשבה יותר מופשטת, יותר מוסרית, ואנחנו צריכים להתאים את התפיסה האמונית לדבר הזה, כדי שהדברים יבנו ולא יקלקלו.